שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-11 בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה איילון, ואיתי כאן סגן עורכת זמנים, אסף מונד.
היי אלה, בפרק הזה ערכנו את דוקטור רות אמיר. דוקטור אמיר היא מרצה בחוג למדע המדינה ובחוג הרב תחומי במכללה האקדמית עמק ישראל. והיא חוקרת ג'נוסייד, צדק מעברי ופוליטיקה של קורבנות. היא כתבה ספר שנקרא Killing Them Softly, Forcible Child Transfers in the 20th Century, והספר הזה עתיד לצאת לאור בסוף שנת 2018.
אנחנו שוחחנו עם דוקטור אמיר על המאמר שלה מגיליון 138 של זמנים, שראה אור ממש לאחרונה, ועוסק בג'נוסייד בהיבטיו הרחבים. הכותרת של המאמר היא ג'נוסייד ללא הרג, העברה בכפייה של ילדים בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה.
והמאמר של דוקטור אמיר עוסק, כפי שהכותרת שלו מרמזת, במדיניות של שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה, ובאופן ספציפי במדיניות שלהן כלפי האוכלוסיות הילידיות שבשטחן, ובעיקר כלפי הילדים של האוכלוסיות האלה. מה שהמאמר מתאר בעצם זה איך המדינות הללו הקימו פנימיות, והעבירו אליהן בכפייה את הילדים של קבוצות המיעוט האתני שבשטחן.
דוקטור אמיר טוענת שהעברה של ילדים, ניתוק שלהם מההורים שלהם וחינוך בכפייה לתרבות אחרת הם ג'נוסייד, כי זה בעצם ניסיון להשמין קבוצה אתנית בלי להרוג אותה, על ידי ההכחדה של התרבות שלה. דוקטור אמיר מציגה במאמר את הסיפור הזה דרך אמנת הג'נוסייד של האום, ובאופן ספציפי החלק שלה שמכונה סעיף הילדים.
ועל זה גם דיברנו איתה בפרק הזה, ובאופן רחב יותר על העברות בכפייה של ילדים, כשבאופן טבעי עלתה גם סוגיית פרשת ילדי תימן והבנקן.
ומעבר לזה דיברנו על האופן שבו המשפט הבינלאומי ניסה להגן על ילדים מפני אלימות שמטרתה לפגוע בקבוצות מיעוט. אז הנה נעימה.
דוקטור רות אמיר, שלום, ברוכה הבאה לפודקאסט.
שלום לכם.
נתחיל בשאלה כללית, מאמר שלך עוסק בהעברה של ילדים לבתי ספר פנימייתיים, והוא מתפרסם בגיליון הג'נוסייד של זמנים. כך שאולי בעצם השאלה הראשונה שצריכה להישאל היא, מדוע העברה כזו של ילדים היא בכלל ג'נוסייד? אם תוכל לתאר מהי העברה שאת כותבת עליה, ולמה בכלל אנחנו מגדירים את זה כג'נוסייד?
ראשית מדובר בהעברה בכפייה, זו לא העברה סתם של ילדים, אלא זו העברה בכפייה של ילדים, במטרה להביא להשמדה של הקבוצה ככזאת. ג'נוסייד הוא השמדה של קבוצה אתנית, לאומית, גזעית או דתית, במלואה או בחלקה. על ידי העברה בכפייה של ילדי הקבוצה, אנחנו למעשה מונעים את המשכיות קיומה של הקבוצה ככזאת, ובכך מביאים להשמדתה, גם אם לא במובן הפיזי.
את בעצם מתייחסת לשלושה מקרים היסטוריים, לארצות הברית, קנדה ואוסטרליה, נכון?
נכון. אם כי יש הרבה מאוד מקרים דומים בעולם, הקשרים שונים. המקרים שאני מתייחסת אליהם הם במקרים שנעשו על רקע של קולוניאליזם.
את יכולה לתאר פחות או יותר בכמה מילים מה המאפיין של התהליכים שמתרחשים במדינות האלה? זאת אומרת, יש, המדינה מפעילה כוח לגבור נגד קבוצה מוחלשת. מהו הכוח הזה ואיך זה בא לידי ביטוי בעצם בפועל?
לפני הפעלת הכוח יש לנו תהליך של פרובלמטיזציה של הקבוצה, כלומר הגדרה של הקבוצה כבעיה. במקרה של ילידים בקנדה, בארצות הברית ובאוסטרליה, הגדרתם כבעיה נבעה מכך שתרבותם היא שונה ונתפסה כנחותה מהתרבות המערבית. ולכן בקנדה, ארצות הברית ואוסטרליה ניסו למעשה להביא למה שהם קראו תרבות של הילידים. וכמובן שהדורות הצעירים, הילדים, נחשבו כאותו גורם שניתן יהיה לתרבט אותו בקלות הרבה ביותר.
בקנדה ובארצות הברית אנחנו מדברים על Native Americans, מה שהם קוראים בעברית אינדיאנים, נכון?
כן.
ובאוסטרליה לבורג'ינים.
אבורג'ינים, כן. יש כל מיני עניינים עם המינוח הזה, משתמשים במינוח אבוריג'ינים גם בקנדה. בארצות הברית בעיקר מדברים על Native Americans.
מה בפועל קורה? זאת אומרת, מקימים בתי ספר מיוחדים?
נגיד אני נולדתי לשבט קרי בקנדה, איך נראים החיים שלי במערכת הזאת?
אוקיי, אז נתחיל מגיל ממש ינקות. הפרקטיקות של המשפחות הילידיות באופן כללי, כמובן שלכל אומה ישנם המנהגים שלה הייחודיים, אבל באופן כללי אנחנו מדברים על ילדים שגדלים במשפחה מורחבת, כאשר המבוגרים כולם אחראים על רווחת הילד. הילד, ככל שהוא גדל מעט, הוא מצטרף למבוגרים בעיסוקיהם השונים, אם זה דייג, אם זה צייד, אם זה נדודים שלהם ממקום למקום. ועם כינון בתי הספר הפנימייתיים והעברה בכפייה, למעשה החל מגיל 6 הילד מנותק לחלוטין ממשפחתו, הוא עובר, לעתים הוא נלקח על ידי המשטרה מזרועות הוריו, עובר לבית ספר פנימייתי, שם הוא עובר תספורת ומלבישים אותו בבגדים אירופאים. הרבה פעמים הילדים האלה נראים בתמונות כמו ג'נטלמנים אנגליים. על הילדים נאסר לדבר בשפתם, נאסר לקיים את המנהגים שלהם. סדר היום שלהם הוא מאוד מאוד נוקשה. הם ישנים באולמות שינה ענקיים, ללא מגע אנושי. בדרך כלל הנזירות שמטפלות בהם, המורים, המפקחים וכל הסגל, גם המקצועי, החינוכי כביכול וגם האחר, מתייחסים אליהם מתנהגים אליהם בצורה קשה מאוד, וזה כולל אנישה גופנית, מאוד לא סימפטי. הרבה מקרים של התעללות מינית שנדונו במשהו כמו 20 שנה האחרונות בבתי משפט.
מבחינת תיקוף אולי לא אמרנו, אבל אנחנו מדברים על מאזור מהמאה ה-19 למעשה?
אנחנו מדברים יותר לקראת סוף המאה ה-19, שאז נחקקו החוקים שהפכו את העברה לכפויה.
ולמעשה עד מתי התהליכים האלה?
עד אמצע שנות ה-20 פחות או יותר, כאשר בקנדה בית הספר האחרון נסגר בשנת 1995. זאת אומרת, התחיל באמצע המאה ה-20, התחיל תהליך שבו הבינו שהעברה בכפייה הזאת היא מאוד בעייתית, ולאט לאט התחיל תהליך של פייז אאוט, של חיסול בתי הספר האלה, וזה היה תהליך מאוד איטי ומאוד הדרגתי, וצריך לזכור שמדובר במדינות שהן ענקיות ו... יש הרבה מאוד פריפריות ומקומות מרוחקים ולא מיושבים, וזה חייב התארגנות לקראת הקמת בתי ספר בקהילות, וזה היה מסובך.
מה קורה לילד כשהוא מסיים את בית הספר הזה, כשהוא מגיע לגיל הכי מבוגר שבו בית הספר?
כשהוא מגיע לגיל הכי מבוגר, נאמר סביבות גיל 18, הוא יוצא לעולם אחרי שהוא לא יודע... לא יודע לדבר בשפתו, הוא חש בוז למנהגיו התרבותיים. סביר מאוד להניח שהקשר עם הוריו ובני משפחתו נחלש מאוד, אפשר לומר אפילו במקרים רבים עבד, משום שחלק מהילדים גם לא ביקרו בבתי ההורים, אלא נשארו, הם הועברו למקומות מאוד מרוחקים. כך שאותו ילד למעשה נותר בודד בעולם. בודד בעולם מוכה וחבול נפשית.
ומבחינת סדרי גודל מספריים, על איזו כמות של ילדים אנחנו מדברים בכל אחת המדינות האלה?
בקנדה מדובר על 150 אלף ילדים. בארצות הברית פחות קצת, משום ששם זה נפסק מוקדם יותר, ובאוסטרליה אין סטטיסטיקות רשמיות. אבל מדובר במספרים ניכרים, בעשרות אלפים בוודאי.
איך הגעת לחקור את הנושא הזה?
עסקתי לפני שהתחלתי לעסוק בנושא הזה, עסקתי בנושאים של זהות וזיכרון. ובין היתר חקרתי את הנושא של קינדר טרנספורט. אבי הוא מילדי הקינדר טרנספורט. ולאחר מכן כתבתי עוד כמה דברים, ופתאום שמתי לב שאני עוסקת בנושאים של ילדים, וזה קרה פחות או יותר גם בזמן שנולדו לי נכדות, ואז הנושא של העברה בכפייה של ילדים וג'נוסייד התחיל מאוד לעניין אותי ולהעסיק אותי.
המאמר מתייחס להגנה על ילדים במשפט הבינלאומי. אני אשמח אם תסבירי את הנושא הזה ואיך הוא קשור למשל למצב בקנדה.
הגנה על ילדים במשפט הבינלאומי התחילה בשלב יחסית מוקדם. פעילות של נשים בארגונים בינלאומיים בתקופה שבה נשים הודרו מפוליטיקה הייתה מוקדשת בעיקר לקידום זכויות של ילדים. אני מניחה שאותם נשים ראו בכך איזושהי דרך להיכנס למיינסטרים, ובעצם דרך טיפול בנושאי ילדים אולי לדאוג גם לזכויות לעצמן ולפלס דרך אל הפוליטיקה המדינתית. אז נשים התחילו לעסוק בארגונים הבינלאומיים בפעילות הומניטרית. אחרי מלחמת העולם הראשונה הוקם חבר הלאומים, ונשים עסקו למשל בשיקום של ילדים ארמנים שעברו בכפייה לטורקיה, למשפחות מוסלמיות, ואחרי המלחמה פשוט התחילו לשקם את אותם ילדים. אגב, למרבה האירוניה, הפעילות הזאת התרחשה בחלב, היכן שהיום ישנו משבר הומניטרי גדול מאוד. כך שאנחנו בעצם רואים קצת חזרה של ההיסטוריה על עצמה. כל אותם ילדים, בין אם ילדים חיילים, בין אם ילדים שנותקו מהוריהם, ילדים פליטים שנעים ונדים במקומות שונים, באזורים שונים בעולם.
ומה קרה מאז שנות ה-20?
מאז שנות ה-20 התחילו לכונן למעשה הצהרות. ב-1924, אם אני זוכרת נכון, הייתה הצהרה אודות זכויות הילד, שבה נקבע כי יש לספק לילדים את הצרכים הפיזיים, לדאוג להם, וזו למעשה חובתם של המבוגרים. זאת אומרת, על אף שמדובר כאן על זכויות, אין כאן באמת תפיסה של זכויות, אלא יותר חובה של המבוגרים לספק את אותם צרכים. מאוחר יותר, עם סיום מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים את כל אותם ילדים עקורים באירופה שמסתובבים להם ללא השגחה הורית, ללא טיפול, חלקם כמובן פגועים נפשית, וארגונים הומניטריים מבקשים לאחד משפחות מחדש היכן שניתן. אחר כך יש לנו את משפטי נירנברג, ובמשפטי נירנברג עולה העניין של החטיפות של ילדים מזרח אירופיים על ידי הנאצים, וכמובן פרויקט הלבנסבורן, שבו הגרמנים מנסים למעשה לייצר או לעצב ילדים בדמות האידיאולוגית שהם מעוניינים בה. ב-1946 למעשה מתחילים הדיונים על אמנת הג'נוסייד. רפאל למקין, שהיה הוגה אמנת הג'נוסייד, מכניס לנוסח שאותו הוא מחבר ושאותו הוא מנסה לקדם באום, איסור העברה בכפייה של ילדים במטרה להשמיד את הקבוצה. וכאן למעשה מתחיל הסיפור שלנו.
סיפור של מה שנקרא סעיף הילדים.
סעיף הילדים, כן.
יכולה לפרט גם על הסעיף הזה וכמה מילים, מה הוא כולל?
סעיף הילדים הוא מאוד לקוני, הוא אומר דבר פשוט.
הוא אוסר מבין המעשים שמנויים כג'נוסייד, בסעיף 2 לאמנה, ישנם 5 סעיפי משנה, כאשר סעיף הילדים אוסר על העברת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת בדרך של כפייה.
Okay.
הוא מאוד לקוני.
זה כולל בעצם הרבה מאוד תהליכים בתוך ה...
נכון, אבל זה צריך להיעשות במטרה להביא להשמדה של הקבוצה במלואה או חלקה. זאת אומרת, העברה בכפייה של ילדים שנחשבת ג'נוסייד, חייבת לכלול בתוכה את הכוונה הפלילית. זה לא יכול להיות משהו שנעשה שלא בכוונה.
איך מוכחים כזאת כוונה ביחס לילדים?
נגעת כאן באחת הסוגיות המאוד קשות, משום שכמעט בלתי אפשרי, שוב, בגלל התפיסות המקובלות ובגלל הקונצנזוס סביב חשיבותם של ילדים, קשה מאוד לתוקפן לדבר בצורה גלויה על השמדה של ילדים. לכן, למעשה, מגדירים את פעולת העברה בכפייה ככזו שנועדה להיטיב עם הילדים. זאת אומרת, זה נעשה כביכול מתוך חסד, וזה כמובן עיוות גדול מאוד.
אני מתקשה לחשוב על מקרים של הוצאה של ילד מהבית בידי מיסיון, רשות מדינתית, ארגון כלשהו, עובדים סוציאליים, שלא למטרות טובת הילד. כלומר, ההנחה היא שיש בתים שבהם לא טוב לילד לחיות מכל מיני סיבות, היא הנחה רווחת בידי גופי פילנתרופיה ועבודה סוציאלית במאות ה-19 וה-20, לא כולם. כלומר, איך מבדילים בין אנשים שרוצים להיטיב עם הילד מתפיסתם, ובין אנשים שרוצים להיטיב עם הילד תוך כדי פגיעה בקבוצה?
אז התשובה כאן היא פשוטה מאוד, כי במקרה שאני מדברת עליו, העברה בכפייה לא נעשית על בסיס אישי, על בסיס איזה שהם תנאים פרטניים בבית מסוים, במשפחה מסוימת, עם ילד מסוים, אלא מדובר על העברה בכפייה לקבוצה ככזאת, לא על בסיס אישי, אין כאן שום בסיס אישי.
כלומר, כל הילדים של Native Americans צריכים לצאת מהבית.
נכון, בגילים מסוימים, החל מגיל 6 ועד גיל בגרות למעשה.
אני מניח אגב שגם במקרים האלה יכול להיות להיות פרקליט השטן לשנייה, חלק מהאנשים חשבו שהם פועלים למען טובת הילד. זה לא הייתה אולי טובת הילד, וזה היה מהלך ג'נוסיידי לחלוטין, אבל...
נכון. חלק מהאנשים באמת היו משוכנעים באמת ובתמים שהם עושים את זה לטובת הילד, אבל עדיין מה שהניע אותם זה הרצון להכחיד את הקבוצה ככזאת.
אם אנחנו מדברים על רצון להכחיד קבוצה ועל ג'נוסייד, מה שמאוד מעניין בהקשר של מה שאת מספרת זה שאנחנו רגילים לחשוב על רציחות עם, ג'נוסייד למיניהם, היסטוריים כמקרים של אנחנו והם, ושל הבחנות גניאולוגיות גזעניות שבוססות על שנאה. כשכאן בעצם המקור הוא בהחלט שנאה לקבוצה באשר היא, והבחנה גזענית, אבל יחד עם זה במקביל יש קליטה ואפילו יותר מטעמת האימוץ של בני הקבוצה השנייה אל תוך הקבוצה שלך, זאת אומרת איזשהו ערבוב גזעי. אני אשאל את זה ככה, האם באיזשהו מקום זה לא קצת העובדה שבני הקבוצה השלטת קולטים לתוכם את בני הקבוצה המוחלשת, המותקפת, לא קצת מערערת את ההגדרה של זה כג'נוסייד?
שוב, אנחנו צריכים לראות באיזה הקשר אנחנו מתייחסים לג'נוסייד, וגם האנשים ששקדו על ניסוח האמנה התלבטו מאוד בנקודה מתי אסימילציה, מתי מדיניות של הטמעה, או כפי שקראו לה בארץ כור היתוך, הופכת לג'נוסייד. או אם בכלל אנחנו יכולים לדבר על מדיניות כזאת כעל מובילה לג'נוסייד. ובאמת יש כאן איזשהו מדרון חלקלק. והתהליכים האלה התחילו בכל שלוש המדינות במטרה מוצהרת להביא להטמעת הילידים. מדוע להטמעה, וכאן היה הרבה פעמים, זאת אומרת, אני מצאתי מסמכים שמדברים אפילו במונחים כלכליים, כי יותר זול להטמיע מאשר להרוג אותם. להרוג אותם עולה יותר כסף, אז לכן בואו נטמיע אותם, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה האינדיאנית, זאת אומרת, הגיעו למסקנה שהיא לא תיעלם מעצמה, ולכן היו חייבים לעשות משהו כדי לפתור אותה. ואחד הדברים שמאוד הפריע לקבוצה הדומיננטית, היה השוני התרבותי, הפיגור הייתי אומרת, העובדה שהם לא מתורבתים, שהם נתפסו כלא מתורבתים. פה למעשה זאת הייתה הפרובלמטיזציה של ה... קבוצה.
כלומר זה ג'נוסייד שהוא תרבותי ולאו דווקא ג'נוסייד אתני.
או פיזי. כלומר הבעיה היא לא הגוף כפי שאולי קל לחשוב על...
כשאנחנו מדברים על ג'נוסייד אנחנו תמיד חושבים על השואה בסופו של דבר.
וזאת הטעות. זאת הבעיה משום זאת אומרת השואה, ואנחנו תמיד מדברים על שואה וג'נוסייד כדי... להדגיש את ייחודיותה של השואה ואת השיטתיות ואת כל הדברים המאפיינים שלה ולהבחין בינה לבין מקרים אחרים. אבל ג'נוסייד, ג'נוסייד מעצם הגדרתו הוא דווקא השמדה של קבוצה, וכאן התחכום הגדול בפשע הזה שאתה יכול להשמיד קבוצה מבלי ללכלך את ידיך בדם. מבלי לשפוך פיזית את הדם, מבלי לפגוע בקבוצה באופן פיזי. וזה אחד הדברים הציניים ביותר, וזה גם אחד הדברים המקוממים ביותר בעברה בכפייה של ילדים, כפי שנעשתה במקרים האלה ובמקרים אחרים.
כלומר, ייתכן ג'נוסייד שבו האנשים שמבצעים אותו, המורים, לא יודעים שזה מה שהם עושים? כלומר, הם באמת רוצים לעזור לילדים האלה להשיג עבודה ולדבר אנגלית ולהיות נוצרים טובים, אבל הם לא... כלומר, אני מסבירה את עצמי?
אז זהו, שזה לא בדיוק ככה. המורים שנזכרו כדי ללמד את הילדים, היו בדרך כלל אנשים שלא הייתה להם הכשרה כזאת. הילדים ככלל למדו זמן קצר מאוד מהיום. אם בכלל, זאת אומרת, בעיקר בחורף, כשמזג האוויר הקשה, לא אפשר עבודה בחוץ. החינוך היה מינימלי לחלוטין, וכלל בדרך כלל ידיעת קרוא וכתוב ברמה הבסיסית. ילדים שיצאו מבתי הספר האלה, הגיעו לרמת לימוד של משהו כמו 3 כיתות של בית ספר יסודי. זאת אומרת, לא היה כאן איזשהו ניסיון באמת לזכור מורים טובים יותר או טובים פחות, לקנות לילדים השכלה, לאפשר את התמעתם, את השתלבותם המוצלחת בחברה. זה לא היה סיפור כזה בכלל. זה היה ניצול, הילדים נוצלו בצורה קשה, הם למעשה עבדו בפרך, הם הוכוונו מראש לעיסוקים של צווארון כחול, בנות לתפקידי משק בית והחזקת בית, והבנים בעיקר לחקלאות. זה היה גם חלק מהניסיון להפוך את ילידים לחקלאים, ולא היה כאן, זה לא היה משהו שנעשה בתום לב. כלומר, צריך לזכור שזה נעשה, שלמעשה מי שתכנן ומי שהיה אחראי על המדיניות הזאת, זו המדינה. המדינה הפדרלית. וגם אם המורים חלקם היו בעלי כוונות טובות, וגם אם חלק מההורים רצו, כפי שיש לא מעט מקרים של הורים שהיו מעוניינים שהילדים שלהם יקבלו חינוך אירופאי. אבל יחד עם זה, הם לא הסכימו לכך שיקחידו את הזהות הילידית שלהם. זאת אומרת, הם חשבו על משהו אחר לגמרי, על הקנייה של כישורים, כדי שהילדים יוכלו להשתלב בחברה.
כלומר, אין תום לב גם בקרב העובדי היומיום של המערכת הזאת.
קשה לשפוט היום, זאת אומרת, אני קוראת פסקי דין רבים, עדויות רבות של ניצולים מאותם בתי ספר, גם בוועדות האמת של קנדה וגם באוסטרליה. והתחושה היא תחושה מאוד קשה, תחושה של התעללות, תחושה של הילדים האלה בעצם אין הורים, אין משפחה, אין מי שדואג, אין חום אנושי.
מורים מהמערכות האלו עומדו לדין?
כן, מורים ומנהלים עומדו לדין והורשעו.
הם עומדו לדין על התנהגות שחרגה מהנורמה בתוך בתי הספר האלה, או על עצם עבודה שהם יהיו חלק מהבתי הספר האלה?
לא, על תקיפה מינית, על תקיפות מיניות. בעיקר אנחנו מדברים על קנדה.
ולמה ילדים? למה זה כל כך מעניין אצל ילדים? כלומר, אם הם לוקחים מבוגרים ומכניסים אותם למחנות כאלה, אולי לא קוראים להם בית הספר, ומנסים ללמד אותם או להעביד אותם, כלומר, האם זה היה עובד באותה מידה?
לא, משום ש... באותה עת כבר היה ביסוס אקדמי להיותם של הילדים כחומר ביד היוצר, על כך שילדים ניתנים לעיצוב, ניתנים להשפעה, אפשר לחנך אותם, אפשר לעצב אותם מכל בחינה שהיא. הם קולטים מהר יותר ממבוגרים, יש להם פחות התנגדות, הם חלשים יותר, הם תלויים יותר.
האם הייתה ברירה בין ילדים שונים?
לא, כאן אנחנו מדברים על חוק שאכף גם נוכחות בבתי הספר, זאת אומרת, לא הייתה אפשרות לא למסור את הילד. את הילדים נלקחו הרבה פעמים בכוח על ידי המשטרה.
טוב, אנחנו משוחחים כאן שיחה כזו בישראל על הנושא הזה, ויש איזשהו פיל בחדר שצריך להתייחס אליו, והנושא המאוד רגיש ומאוד נפיץ מכל בחינה של מה שמכונה חטיפת ילדי תימן וארצות הבלקן. אני לא חלילה רוצה לחייב אותך לאיזושהי אמירה נחרצת בנושא המאוד רגיש הזה, אבל את חושבת ש... מהיכרותך עם הדברים שפורסמו, שבדקת, יש קווי דמיון מסוימים בין מה שנעשה בארץ לבין הדברים שאת חוקרת באוסטרליה, ארצות הברית וקנדה?
בהחלט, הדמיון הוא ברור לחלוטין, ואני חושבת שעל פרשת ילדי תימן מזרח בלקן צריך להסתכל בהקשר הזה, בהקשר הכללי יותר של תפיסות על אודות ילדים, של תהליכים שונים שעברו לחברות. מבחינה משפטית אני הייתי אומרת שיש בעיה בנושא של ילדי תימן עם הגדרה כג'נוסייד, כמו שיש בעצם בעיות גם עם ההגדרה של מקרים אחרים, כולל הקנדי, כולל אמריקאי ואוסטרלי, שזה לא תמיד כל כך פשוט להוכיח שהיה כאן ג'נוסייד, להוכיח את הכוונה הפלילית. במקרה של ילדי תימן, על פניו קשה לדבר על כוונה להשמיד את הקבוצה, משום שהקבוצה הזאת הובאה, נמשכה לישראל על ידי המדינה. אז אם רצו להשמיד אותם, מדוע להביא אותם לכאן ואז להשמיד אותם? זאת אומרת, אפשר היה להשאיר אותם בתימן ולא הייתה בעיה בכלל. מצד שני, אנחנו רואים צורת מחשבה דומה מאוד של המדינה שבא לידי ביטוי גם בפטרנליזם גדול מאוד. יש הרבה מאוד התבטאויות על כך שצריך להוציא את הילדים האלה מהבית. ניתנה הנחיה גורפת כנראה על ידי גיורא יוספטל להוציא את הילדים מהבית, משום ש ההורים לא מסוגלים לטפל בהם, כי האב התימני דואג קודם כל לאכול בעצמו ולא דואג להאכיל את הילדים שלו, והאם התימניה חלשה ולא מסוגלת, אז אין להם כישורי הורות במילים אחרות.
על כמה ילדים מדובר?
המספר שנוי במחלוקת, אנחנו מדברים, גרסת ועדת החקירה הממלכתית היא בערך מתקרבת לאלף, ל-800 ומשהו אלף, מספרים אחרים מדברים על כ-1,500, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד משפחות שלא הגישו תלונות, משום חוסר אמון בממסד. שבעצם אנחנו מדברים על אחד משמונה ילדים בשכבת הגיל המסוימת במקרה של ילדי תימן מזרח בלקן, במקרה של ילדי תימן בעצם.
זאת בעצם, אם אנחנו מסתכלים על השיח הזה כיום, לכל הבעייתיות שבו ולכל
הרגישות
שבו, בדיוק, לא הבעייתיות.
יכול להיות שהלקח מהשיחה הזאת זה הסתכלות יותר רחבה, זאת אומרת, כאל איזשהו, לאו דווקא מה שקרה נקודתית או לא קרה, אלא באופן כללי יחס של קבוצה חזקה לקבוצה מוחלשת, וניסיון לטפל בקבוצה דרך הילדים שלה. אז בעצם, מתוך התהליכים שאת מתארת, שיש להם גם היבט מאוד חזק של הווה, של תהליכי פיוס, של ניסיון של חברות להתמודד עם בעיות שהיו בעברן, מה אפשר לקחת מתוך זה לסיפור הישראלי?
אני חושבת שהדבר הכי מתבקש לקחת לסיפור הישראלי הוא ועדות האמת שהיו גם בקנדה וגם באוסטרליה, שבהן המשפחות והילדים יכלו לספר את הסיפור שלהם, לזכות בהכרה, לעתים גם, פעמים רבות גם באיזשהו פיצוי, היו תהליכים של שיקום של קהילות, ויציאה ותחושה לפחות, של יציאה לעתיד טוב יותר, כאשר נכון שהיו הרבה מאוד ויכוחים סביב קביעת הג'נוסייד, גם באוסטרליה וגם בקנדה, נפתחו ויכוחים מרים סביב הנושא, אם זה כן ג'נוסייד, אם זה לא ג'נוסייד, אם כן, אז איזה ג'נוסייד, איזה סוג של ג'נוסייד, אבל זאת לא נקודה. ועדות האמת הציפו את הסיפורים האלה ולמעשה לא אפשרו עוד את ההדחקה והכחשה ולמעשה את הפגיעה המתמשכת בקורבנות של אותו ניסיון קשה מאוד של העברה בכפייה של ילדים, שלמעשה הרס משפחות, הרס קבוצות, הרס חברה.
איך נראית ועדת אמת כזאת? איך זה עובד?
ועדת אמת אין לה איזשהו מבנה מאוד מאוד מוגדר. בדרך כלל מדובר בנציגים של הקהילה, אנשים בעלי מוניטין, בדרך כלל מתלווים לתהליך גם אנשי משפט. אנשים יכולים לפנות לוועדה, לשטוח את הסיפור שלהם, לשטוח את הקובלנות שלהם, בדרך כלל גם אנשים שהיו בין התוקפים יכולים לבוא ולספר את הסיפור שלהם, למעשה להתוודות על המעשים שלהם. ומתוך כל בתוך כל התהליך הזה ישנה איזושהי תחושה של סגירת מעגל הרבה פעמים.
מה השלכות באמת המשפטיות של כזאת ועדה?
אין לזה שום השלכות משפטיות. אין לזה שום השלכות משפטיות. למעשה זו דרך להימנע מתביעות משפטיות. זו גם דרך ששימשה בקנדה, באוסטרליה, להתמודד עם מצב שבו יהיה ים של תביעות משפטיות, נזיקיות.
איך החברות האלה ברגע שבאוסטרליה, בקנדה, בארצות הברית, הצדיקו בעצם את הפתיחה של הפצעים האלה? זאת אומרת, זה נחשב הרי הדבר הקשה ביותר מבחינה חברתית תרבותית. לעסוק בנושאים שהם גם כואבים, לפעמים ליותר מקבוצה אחת באוכלוסייה, וגם לא נעימים בקבוצות אחרות.
טוב, הפתיחה של הפצעים היא בעיקר, זאת אומרת, לא הייתי קוראת לזה פתיחה של פצעים למעשה, כי אצל הקורבנות העברה בכפייה, הפצעים האלה פתוחים. הם לא הגלידו אף פעם, ואם אנחנו נראה את שיעורי הפשע ואחוזים של אסירים במדינות האלה, ואת חלקם המאוד מאוד בלתי פרופורציוני של ילידים, ואת כל מגוון הבעיות החברתיות שישנו במדינות האלה סביב פשיעה ואלימות ואלימות במשפחה של ילידים שבעברם היו בבתי ספר פנימיים, או שהם ילדים להורים שהיו בבתי ספר פנימייתיים. אז עבורם הפצע הזה הוא פתוח מאוד ומוחשי מאוד. מי שצריך לפתח מודעות הם כל אותם אנשים או שלא נוח להם לראות, או שלא נוח להם להודות, או שהם לא מבינים מדוע הם צריכים להתמודד עם זה אחרי שעבר כל כך הרבה זמן. אבל הניסיון בעולם בכלל מראה שאם לא מתמודדים עם העבר, הוא בעצם צף ועולה באיזושהי מחזוריות מדי פעם. וזה משהו שאף פעם לא ניתן לאחות אותו על ידי הכחשה או על ידי התעלמות, אלא להפך הוא מתגבר. אני חושבת שהפעילות של עמותת אמרם למשל, או ארגונים שונים בקנדה, באוסטרליה, ארצות הברית, שמעוניינים להביא למודעות את הפרשה, אפילו שעברו כל כך הרבה שנים, ודווקא דווקא הצעירים מתגייסים לעניין הזה יותר ויותר, ואפשר לראות את זה גם אצלנו.
זה מביא אותי לשאלה של מי הקורבנות של כזאת העברה? כי לכאורה זה הילדים.
הקורבנות של אותה עברה הם למעשה, בואו נתחיל לדבר על מעגלים. יש לנו את הילד שהוא לכאורה הקורבן של אותה עברה בכפייה. יש לנו את המשפחה, כולה שנפגעת. אם נחשוב על כך שנחזור לנקודת ההתחלה של השיחה שלנו, שבה אמרנו שבגיל 6, למעשה, כשילד מגיע לגיל 6, נפסקים החיים של המשפחה. הילדים בגיל 6 מנותקים ממשפחתם עד לגיל 18. כלומר, אנחנו רואים משפחות באומות של ילידים, שאין בהם בכלל ילדים בין גיל 6 לבין גיל 18. ואני מאמינה שיש לזה פגיעה מאוד קשה על הקהילה, לא רק על לא רק למשפחה, אלא גם לקהילה כולה. ואני חושבת שהחברה כולה סובלת מהפרשה הזאת, משום שאנחנו יכולים לראות את זה בשיעורי הפשע, אלימות, אלימות במשפחה, כל אותם דברים שגם אם את לא, אם את לא מעורבת, גם אם את שייכת לקבוצה אחרת, את למעשה סובלת מהם.
בראייה חקיקתית משפטית או של משפט בינלאומי, אם את מדברת על גלי חקיקה, עיסוק יותר משמעותי של המשפט הבינלאומי בילדים אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם אפשר לראות את התוצאות של התהליך הזה? זאת אומרת, יש משמעותית פחות פגיעה בילדים בסכסוכים בינלאומיים, בחצי השני של המאה ה-20, בתחילת המאה ה-21?
הפגיעה היא אחרת. היום אנחנו מדברים יותר על ילדים חיילים שהם בעצם קורבנות של העברה וכפייה כג'נוסייד. וכאן הבעיה היא חמורה, משום שאותם ילדים נלקחים בגיל מאוד צעיר, לפעמים ילדים של קורבנות אונס, לפעמים ילדים שנחטפים ממשפחותיהם, במטרה לשמש ילדים חיילים.
איפה זה קורה?
זה קורה בהרבה מאוד מדינות באפריקה, סכסוכים, דאעש למשל, במזרח התיכון, ולמעשה בפרוטוקול של אמנת הילד שהתקבל, של האמנה לזכויות הילד שהתקבל בשנת 2001, ישנו איסור על גיוס ילדים חיילים. ויש חובה של הקהילה הבינלאומית לשקם את אותם ילדים. נכון להיום, החובה הזאת לא יכולה להתממש, משום שבמדינות מערביות רבות, כאשר הילדים האלה יגיעו לבקש מקלט מדיני וישאלו על עברם, למעשה יהיו מוגדרים כפושעי מלחמה.
אז מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות? טוב, האכיפה היא תמיד הצד החלש של המשפט הבינלאומי, ואנחנו יכולים לראות את זה כל יום בחדשות. למעשה, הספר שאותו אני מסיימת לכתוב עכשיו, שהמאמר הזה קשור אליו, שעוסק בעברה בכפייה של ילדים, מציע פרוטוקול נוסף לאמנת הג'נוסייד, פרוטוקול שיאסור העברה בכפייה של ילדים מכל קבוצה שהיא, כמובן במטרה להכחיד את הקבוצה.
בניגוד למה שיש עכשיו?
כיום מוכרות רק ארבע קבוצות.
אתנית.
תרבותית, גזעית, דתית ולאומית. וילדים שנעשה להם בדיוק את אותו דבר ושייכים לקבוצה אחרת, למעשה לא מוגנים.
למשל קבוצה מעמדית.
למשל קבוצה מעמדית, למשל גם אגב גם במקומות אחרים, למשל ברואנדה, שבה הטריבונל הפלילי הבינלאומי עסק בג'נוסייד, הייתה בעיה עם הגדרה של הטוצי, הקבוצה הנפגעת, כאחת מבין ארבע הקבוצות האלה. ולכן הטריבונל פסק שההגדרה צריכה להיות סובייקטיבית באופן שבו, על פי האופן שבו התוקף תופס את הקבוצה, ולא אובייקטיבית, אם זאת באמת קבוצה גזעית שונה או לא.
את חושבת שמבחינה ציבורית או תרבותית ציבורית, העולם היום רגיש יותר לפגיעה בילדים מבעבר? אני אשאל את זה אפילו ספציפית בהקשר של המלחמה בסוריה והזוועות שמתרחשות שם, שלרוב כשהן עולות לכותרות בעולם זה כשיש איזשהו הקשר של פגיעה מסיבית בילדים.
נכון, אבל ולמעשה יש לנו הרבה מאוד חוקים, זאת אומרת, הרבה מאוד אמנות שעוסקות בזכויות, זאת אומרת, בהגנה על ילדים, זאת אומרת, גם באמנת ג'נבה הרביעית, אנחנו רואים הגנה על ילדים, נשים, יש לנו את האמנה לזכויות הילד עם הפרוטוקול, ועדיין, שוב, האכיפה היא עקב האכילס של המשפט הבינלאומי, ויש יותר מודעות, וכמובן שזה הרבה יותר נוגע ללב, ואנחנו נצקצק יותר חזק כשמדובר בילדים, אבל אנחנו רואים ששוב, מתחיל ונגמר באי האכיפה, בגלל אינטרסים שונים ומשונים. אז הכלים בחלקם גדול נמצאים. הבעיה היא שאין אכיפה, ונכון, יש רגישות מאוד גדולה לנושא של ילדים, לכן היה קל יחסית לקבל את ה... זאת אומרת, גם במדינות לקבל את החקיקה להגנה על ילדים, וגם את האמנה לזכויות הילד.
אז לסיום ככה, אם דיברנו על הרבה מאוד נושאים, דיברנו על ג'נוסייד מכל מיני כיוונים, והזכרת את רואנדה ואת הארמנים ואת למקין, הכל גם נושאים שמופיעים במאמרים אחרים בקובץ הזה של זמנים, אבל בהקשר הספציפי של ילדים וג'נוסייד, האם את יכולה להגיד או אם את חושבת שסעיף הילדים בראייה של היום, של כמה עשרות שנים אחרי, עבד? הוכיח את עצמו? מוצא עד לרמה הנכונה, או שמה אולי דרושה שם עוד הרבה עבודה כדי שהוא יהיה באמת אפקטיבי?
אני חושבת שדרושה הרבה עבודה גם על אמנת הג'נוסייד באופן כללי, משום שלקח הרבה מאוד זמן עד שהיא יושמה לראשונה, ויש הרבה מאוד קשיים משפטיים ביישום. נכון שהטריבונל של רואנדה ושל יוגוסלביה לשעבר עשו הרבה מאוד, הוסיפו פרשנות טובה, מתקדמת לאמנה, אבל כן, ישנם עוד הרבה דברים שצריך לטפל בהם. אני חושבת שסעיף הילדים במיוחד, כל הנושא של, וגם באמנה בכלל, כל הנושא של הקבוצות שמוגנות על ידי האמנה. מדוע שהאמנה תגן רק על ארבע הקבוצות האלה, שגם היום, שקשה מאוד להתאים בפועל את ה... אם ניקח מקרים היפותטיים של ג'נוסייד, אז קשה מאוד להתאים בפועל את הקבוצות להגדרה של האמנה. יש הרבה מאוד כשלים בעניין הזה, וישנה ספרות מאוד נרחבת שקורית, לפחות בעניין של קבוצות פוליטיות, לכלול אותן באמנה כפי שהן היו אמורות להיכלל בהתחלה.
דוקטור תמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה לדוקטור תמיר.
וניפגש בפרק הבא, שהוא יהיה גם האחרון לעונה הראשונה של הפודקאסט.